פרויקט הגנום הסיפורי. נועם פיינהולץ מחפש את ה-DNA של הסיפור המושלם. והפעם עם ערן פחמן על קופירייטינג וסיפורים שמוכרים.
לפעמים בשביל לספר סיפור טוב לא צריך מילים. דמיינו רגע רקע אדום, כוס מלאה בקוביות קרח, ואז את הצלילים האלו. הסיפור ברור, נכון? שנים פמפמו לנו שזה טעם החיים. עכשיו, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה אומר, אבל בו זמנית זה אומר לנו הרבה דברים. יש הרבה תמונות שרצות לנו בראש, כל החושים פתאום עובדים, והכל בגלל כמה צלילים וצבע אדום. אז אתם על פרויקט הגנום הסיפורי, ניסיון לפצח את ה-DNA של סיפורים טובים בכל פעם מזווית אחרת. אני נועם פיינהולץ, חוקר תקשורת ומומחה לסטוריטלינג והעברת מסרים יעילה. בעבודה שלי אני עוזר בדרך כלל לארגונים לספר את הסיפורים שלהם טוב יותר. היום נמצא איתנו באולפן מישהו שכאילו עושה את אותו דבר, אבל בעצם עושה דברים שונים לגמרי. שלום ערן פחמן.
כן, גם כששואלים אותי לפעמים, במה אני מתעסק? אני אומר שאני מתעסק בחינוך.
זה מקסים. חינוך למה? לצרכנות לא אחראית?
אתה יודע, שטיפת מוח ולחינוך כאלה, לקנות דברים שאנשים לא צריכים. לא, זה מין הומור עצמי כזה על עצמך, אבל יש משהו, את הפרסום הוא גם סוג של חינוך, כן, כשחושבים על זה.
לא, לגמרי, זה אינדוקטרינציה מוחלטת. ברור, ברור, ברור.
כן.
אז התחלת להגיד, אתה קמפיינר ופרסומי וקופירייטר, ומגיש פודקאסט שנקרא עיר קצ'ר על העולם הזה. מבחינתי אני אגיד, אתה פה בעיקר כי נדמה לי שאתה אחד המנתחים הכי מעניינים של העולם הזה. מישהו שיודע בו זמנית להיות בפנים, אבל גם להסתכל מהצד. או מלמעלה, אז חוץ מאיש חינוך, איך אתה מגדיר את העבודה שלך על אמת?
כי אני חושב על זה, מצד אחד, אני כאילו חושב שאני כאילו יותר מסתכל מהצד, אבל יש הפרסום מצד אחד החדש, שכאילו קצת את החרטה, שדיברת על הקוקה קולה וכל מיני כאלה וזה, קצת התבגרנו, לא יודע אני מאמין בזה, אבל מצד שני, אני יותר גם קלאסי, כי כאילו יש משהו באנשי הפרסום החדש, שכאילו אומרים שהכל זה חרטה, והם מאמינים רק בתוצאות, ורק בזה, ובכלל לא מאמינים במותגים, וזה. אז אני לא, אני כן קלאסי במובן הזה, שאני כאילו חושב שפרסום הוא לא מחירות, אלא פרסום באמת זה בניית מותג, וברור שיש משמעות למה אנחנו בוחרים מותג, ומה זה אומר עלינו וכל זה. אז אחד ושתיים, אני פרסומי שמאוד מאוד מגיע מהאסטרטגיה, כלומר אני פחות הפרסומי של המשחקי המילים או שזה רק צריך להיות כתוב מגניב או זה וזה, אלא לטוב ולרע, אחד שמאוד מאוד מגיע מקודם כל מה רוצים להגיד ואז איך רוצים להגיד זה, ולפצח משהו אסטרטגית, אחר כך תרצה לספר לך סיפורים, זה ביניין כאילו הדבר הכי מגניב והכי מדליק.
מעולה, אז תכף נגיע גם לדברים שאתה עשית וגם לדברים ככה איקונים ששווה לדבר אליהם. אני אגיד שוב רגע את השם שלך, כי הוא שם שכשהם מריצים אותו מהר, לא תמיד קולטים, מרן פחמן.
פחמן, כן.
פחמן. אוקיי, פחמן זה נשמע יותר שם של גיבור על ככה, אבל זה כאילו שגם ההורים שלך היו קופירייטרים.
זהו, שלא, כי זה נשמע כאילו או שההורים קופירייטרים, או שהם היו על איזה סאטלה רצינית, כאילו.
על שאיפת פחמן לא רציונלית.
כן, אבל לא, הם כאילו הכי, אתה יודע, מזכירה רפואית ורואה חשבון, נשבע לך. ואנחנו ארבעה ילדים שכל אחד קיבל מין שם כזה שאין אותו. לא, לא, לא ברור העניין הזה, וכן, וזה נהיה איזה קטע כזה שזה נשמע כאילו זה שם שקופירייטר המציא לעצמו.
זה שם במה, לגמרי.
נכון, אבל לא עשיתי מחקר, אבל תדע לך שיש הרבה קופירייטרים עוד שקריטיב שיש להם שמות מיוחדים. בחוויה שלי, לא עשיתי לזה ממש מחקר לבדוק את זה, אבל
זה מה, זה נבואה שמגשימה את עצמה?
בהרגשה יש הרבה אנשי קריאטיבים עם שמות מיוחדים, כן.
טוב, אז בואו נחזור לקלאסיקה. התחלנו עם הצלילים של קוקה קולה,
כן.
של טעם החיים, ובואו נגיד, זה אולי האימא של המותגים, שמצד אחד זה שחור וזה עם גזים וזה כל כך הרבה סוכר, אבל איכשהו בראש של כולנו זה עולם אחר לגמרי. אז ממש, אתה יודע, למאזינים שהם במובהק לא מיטיבי לכת, מה זה מיתוג? איך עושים את הדבר הזה?
תראה, קודם כל מיתוג, הרעיון הוא, אני חושב שהרעיון הוא שהרבה מאוד מוצרים, בטח היום, הרבה מאוד מוצרים אין באמת הבדל. אוקיי? אם פעם היו מדברים, מי שעמד באוניברסיטה, בטח מכיר את המושג USP, יאמרים, מה ה-USP? זה ה-Unique Selling Proposition. מה הדבר המיוחד שיש במוצר שאין אצל אחרים, ואז עליו תשים את הדגש, כי האם המחלות הזאת היא הכי מהירה, או הכי טכנולוגית, או הכי תבחר מה מיוחד. היום אין הבדל בין רוב המוצרים, כאילו, גם טכנולוגית נורא נורא קל, אתה מבין? כאילו, נורא קל, זה יש לו תכונה טכנולוגית כזאת, ישר כולם מעתיקים. אין באמת הבדל בין כל המקררים, לבין כל הטלפונים, כל המכוניות, או כל
ובכל זאת על חלק מהם נשלם פי שניים.
נכון. הרבה נגיד, לא יודע, אתה עישנת פעם, היית מעשן?
לא, אני אסתמטי, אני מעשן ונטולין.
אז נגיד בעישון, למשל, זה נורא נורא, נורא שמים לב לזה, כי מי שמעשן באמת יודע שאין באמת הבדל בין הסיגריות. אולי אתה יכול להרגיש הבדל בין סיגריה ישראלית לתוצרת חוץ.
עכשיו גם עם כל העניין של הבריאות, הכל נראה אותו דבר, הכל קופסאות חומות ודוחות.
נכון, אבל אין הבדל באמת בטעם, אין הבדל ברוב האנשים בטעימה עיוורת, לא יודעים להבדיל בין כלום לכלום, ובכל זאת, תחשוב כמה זה נורא חזק, מי שמעשן מלברו, מול מי שמעשן, לא יודע מה, אלם, מול טיים, נכון, שאומר לך, לא יודע, מישהו, אולי מישהו או מישהי שמעשן טיים, ישר שלך זה דמות, כאילו, מי הבן אדם.
לגמרי, ובמלברו, אפרופו פרסום, יש לי את הקאובוי הזה, או היה משהו של איש ביחטות תמיד, תמיד רצינו להיות האנשים האלה.
כל הרעיון במיתוג הוא להבין שבעצם כשאין באמת הבדל מוצרי, אתה רוצה לתת איזשהו בידול אמוציונלי לדברים. לצורך העניין, רוב הטלפונים הם אותו דבר, ואתה מוכן לשלם על אייפון 4,000 שקל, ועל טלפון סיני שהוא באמת, אני אומר לך, מוצרית הוא לא פחות טוב, אתה תשלם כמעט חצי. למה? אתה צריך לגרום לאנשים לשלם את הפרמיה הזאת, ושוק שאין באמת בידול מוצרי, ואז אתה עושה את הבידול האמוציונלי הזה, של מה זה אומר לך, זה מצד אחד, זה מצד המותגים. מצד האנשים, בעיניי, אנשים מאוד מחפשים, הם מאוד רוצים משהו שיגיד אליהם, שוב, אם פעם, אתה יודע שזו תיאוריה כזאת, יש, אתה יודע, ההבדל בין אנשים שיש להם כסף לאנשים שיש להם כסף. אז פעם זה היה נורא, באמת נורא ברור. היה הבדל ברמת חיים מאוד גבוהה בין אנשים שיש להם כסף לאנשים שאין להם כסף. היום יש איזה מין אגדה כזאת שאומרת שכל ההבדל בינינו לבין נגיד אנשים מאוד עשירים, או זה אני יודע מה, עוד 50 סנטימטר במושב, במטוס. זה פחות או יותר מה שיכול לקנות לך. כי באמת, כי מה? טלוויזיה יותר שטוחה, יותר גדולה. מה, כאילו, נגיד יש לך יותר כסף, זה גם עולה עוד כמה אלפי שקלים, כאילו, מה כבר, אתה מבין, כאילו, אז, ואנשים רוצים להגדיר את עצמם, בכל מיני דרכים, דרך אגב, לא רק אם יש לך כסף או אין לך כסף, אבל אתה רוצה להגדיר את עצמך, איזה סוג של בן אדם אתה, ואתה מגדיר את זה באמצעות המותגים האלה, מה אתה אוכל, מה אתה שותך, אתה מתלבש, מה אתה צורך, אז זה משרת את שני הצדדים.
אז בעצם מה שאתה אומר שמותג, זה לא הסיפור של המותג, אלא זה הסיפור שאני מספר על עצמי דרך השימוש במותג.
כן, זה מבחינת הצרכן. הצרכן רוצה את המותג כדי לספר על עצמו משהו, כדי להגיד מה עולם התוכן שלו ובמה הוא מתעניין וזה סוג של בן אדם הוא וכמו כל הרבה דברים אנחנו צריכים את זה, אנחנו ממש צריכים את זה.
אז בוא נדבר על קהל, כי הובלת לשם. מבחינתי לפחות, אתה יודע, כשאני נניח יושב עם חברות, אחד הדברים הראשונים שאני מסביר להם, אני אומר להם, אתם לא הגיבור.
כן.
והמוצר שלכם הוא לא הגיבור, הקהל הוא הגיבור, כי גיבור זה מישהו שעובר מהלך, גם בקולנוע, וגיבור זה מישהו שעובר שינוי, יש לו צורך, יש לו בעיה, אתם אלה שבאים לעזור לו. לא תמיד כולם זורמים עם זה, וקשה לשכנע אותם שהם לא הגיבורים של העניין. אז קודם כל, האם אתה חותם על זה, שהצרכן והלקוח הוא הגיבור של הסיפור, תכף נראה מה תגיד, ואחרי זה, כמה אתה דיברת על המילה אסטרטגיה, כמה אתה חוקר קהל כדי לבנות אסטרטגיה של סיפור?
אלף, זה גם דבר שהוא חדש, כי זה, בוא נגיד, הפריחה של הרשתות החברתיות וכל התקשורת הדו-צדדית, אז היא מן הסתם חזקה מאוד את העניין הזה שבעצם הגיבור הוא הצרכן, כי לפני כן לא ממש שמעו את הצרכן, כלומר לא היה, בגלל שלא היה תקשורת דו צדדית, אז אמרת, אז בעצם המותג דיבר וזהו, אף אחד לא הקשיב, לא היה איזושהי הדדיות, אני חושב שהיום באמת זה הרבה יותר חזק מהבחינה הזאת. האם יש מותגים שגם המותגים עצמם הם הגיבורים? אני חושב שבאיזשהו מקום יש גם את זה, כי יש מותגים שאנחנו כל כך אוהבים אותם, שהם בעצם סוג של גיבורים, או סוג של מובילים אותנו, אפרופו, אם אמרנו קודם אפל, או לא יודע מה, קבוצות ספורט, אתה יכול להסתכל על זה. אני חושב שמה שמאוד נכון שאתה אומר לחברות, זה שהן עצמן לא מעניינות, אבל כן מעניין העולם תוכן, או האג'נדה שהן בוחרות, כי זה אומר על עצמן משהו, ובאמת זה אומר לצרכן משהו, ואני הכי לא אוהב מותגים שלא בוחרים כלום, שמטיפים לא להגיד כלום.
יש הרבה מותגים. יש לך דוגמה כזו? בלי להעליב יותר מדי?
כי ברגע שאתה אומר משהו, אתה בעיניי, אתה בהכרח לא מתאים לכולם. כלומר, ברגע שאתה אומר משהו, יש אנשים שזה לא ידבר להם, או לא ימצא חן ביניהם, ואז אתה כאילו מוחק קהלים, ויש כאלה שלא רוצים, הם רוצים.
ואתה אומר שהפרוויות הזאת לא מדליקה אותך.
אני באופן אישי אוהב שאומרים דברים, ואומרים כאילו, כולל, שוב, לצורך העניין, דיברנו קודם על גבריות, נכנס פה נגיד ממש לתוך כזה,
יאללה, תן דוגמה.
לאיזה מוקש של איזה. אז נגיד, יש את הנושא של גולדסטאר, אוקיי? שגולדסטאר לאורך השנים, היא לא שאתה מדברת על גבריות, היא מדברת על גבריות שוביניסטית כזאת, היא מדברת על גבריות של פעם, היא כאילו...
והיא חוטפת.
היא צוחקת על נשים, כן, הרבה, תגיד תודה שאתה גבר, היה הרבה שנים, תגיד תודה שאתה גבר ותשתה משהו, כלומר, כל הפרסומות הצחקו בעצם על, על התכונות הנשיות, וגם בעידן היום שכאילו אסור, והם עדנו את זה דרך אגב, היום הם כבר לא בתגיד תודה שאתה גבר. אבל בעיני יש משהו דווקא מאוד מובחן, כי יש משהו שאתה אומר, אפילו אני נגיד מין גבר כזה שהוא הוא לא מאד, הוא ממש כזה, לא מאצ'ו, והוא המטרו החדש וזה וזה, אבל עדיין יש משהו שאתה רוצה לפעמים לרגע, כשאתה שותה, אתה יוצא עם גבר אחר לבר, ואתם שותים, אתה רוצים לרגע להרגיש קצת איש המערות. אתה רוצה גם אחד כמוני שהוא לא כזה, רוצה, נכון לפעמים לרגע רוצה להרגיש את הדבר הזה שהוא יושב על גולדסטאר בבר עם הזה והוא מרגיש לרגע מאצ'ו. ואם אתה בירה כזאת אישי נחמדה לכולם, לא, זה, אז זה כאילו אין לך אופי, תחשוב נגיד רוב הבירות האחרות שאתה מכיר. כולל המצליחות דרך אגב הזה, מה אתה יודע להגיד עליהם?
על, על קורונה נניח שאני מת על הפרסומות שלהם, אני יודע להגיד שזה חופש מוחלט. בסדר? זה כן, נניח בירה שהתחילתי ואופיינת.
זה נדבק כאילו בעיניך, זה חופש מוחלט. כי א', בפרסומות הזה, אתה יודע מה, על הים
אני שואל אותך בחזרה, אבל... כי זה ישב לי בראש. אתה באמת מאמין במה שאתה אומר? אתה באמת מאמין שכשמישהו יושב בפאב, אפרופו כוח של מיתוג, ומזמין גולדסטאר, אז בגלל הפרסומת שהוא ראה, הוא מרגיש פתאום גבר של פעם, איש המערות כזה? אתה מאמין בדביקות הזאת של מיתוג לתוך החוויה?
אם זה עובד טוב, אז כן. גם תשמע, כשאתה הולך עם, לא משנה, זה בחור או בחורה, ומזמינים, אני חושב שכן, אתה מסתכל לראות איזה ביר אנשים מזמינים, וזה כן אומר עליהם משהו. זה, קודם כל חיצונית, זה אומר עליהם משהו.
כאילו, אני יותר מדמיין אישה שלא תזמין גולדסטאר, כי היא כועסת על הקמפיין, מאשר גבר שיזמין גולדסטאר ויגיד, זה גורם לי להרגיש גבר.
אתה יותר, לדעתי, אני, אופה, אין לי מחקר בזה, בהגשה שלי יותר סביר שהיא תזמין קרסברג או משהו כזה, או סטלה, אם היא תזמין גולדסטאר, זה לדעתי או שהיא כזאת קצת טומבו, או כזאת עם הומור עצמי, אבל יש בזה משהו, נגיד סטלה זה גם דוגמה שהם חדרו, סטלה, כשהם חדרו לארץ, אבל לא גם בכל העולם, הם אמרו, אנחנו בירה יקרה, זה היה זה שלהם, אנחנו בירה, יקרה, לאנשים שמוכנים לשלם יותר על בירה, כאילו זה ה... ויש, ולפעמים יש בזה קטע, יש אנשים שרוצים להגיד, בונה, אני, כאילו יש משהו שאתה אומר, וואנה, אני מזמין סטלה, סימן שאתה יודע, אני כאילו הצלחתי בחיים, או אני כאילו יש לי כסף.
עזוב, כל הסיפור של סודה זה, סודה זה מים יקרים.
כן.
למה אנחנו משלמים כל כך הרבה על הבקבוקים הקטנים? כי זה נותן תחושה של תחכום.
אבל נגיד סודה זה, אני, זה גם דוגמה, זה דוגמה מעולה, דרך אגב, שאני נותן בהרבה הרצאות שגם אני מעביר, כי א', זה באמת המוצר הכי, באמת, זה מים עם גזים, כאילו באמת זה מוצר הכי בסיסי. ותחשוב שיש לך מצד אחד את הסודה של טמפו, שזה הבאבו אבו עם זאב רווח, וזה כאילו זה הסודה של נגיד עולמות אורויים כזה, נכון?
וזה לא משדר תחכום.
אבל זה כאילו שמח, ישראלי, חתונות,
תוסס.
בר מצווה, זה וזה וזה, הכי כאילו כזה. אבל כשאתה הולך לבית קפה, ואתה מזמין אספרסו, ולעד אספרסו אתה שותה, אתה רוצה להזמין סודה, אתה לא תזמין את הסודה של טמפו באבו אבו, אתה תזמין קינלי סודה, או שוויפס, נכון? שזה שפה, וגם הפרסומות שלהם נורא בריטיות כאלה, ונורא, וזה אותו מוצר, כן? אין הבדל, אני אשים לך את זה בקוס בלי הזה, אתה לא יודע מה זה מה. אז תראה כמה שזה משפיע, וזה אחלה, לזה יש מקום, לזה יש מקום. זה ממש הסיפור שהם מספרות על עצמם, כאילו, מה הסיפור שהם מספרות על עצמם, זה קטע מדהים. זה קטע מדהים אם זה נדבק. אם זה לא נדבק, זה נורא מעולץ, ואז זה גם יוצא נורא נורא לא אמין בעיניי. זה הרבה פעמים הבעיה.
תן דוגמה. בטוח יש לך בראש דוגמאות של כישלונות קולוסליים. תן איזה דוגמה של איזשהו מיתוג שהוא ליים, שהוא מתאמץ, שהוא לא הצליח.
הרבה שנים באמת צחקו, זה מה שהסמל, הפרסומות לטמפונים, כן? הפרסומות האלה שכשלו ביום הזה בחודש, דווקא ביום הזה היא רוכבת על סוסים,
ואדם
היא רצה
כחול.
בשדה, וכן, וכל הדברים האלה, שזה כאילו, זה ברור שזה לא נכון, כלומר, יכול להיות שמקסימום זה מגן וזה, אבל זה לא באמת נכון, וזה כאילו, זה ממש חוסר אמינות, זה לא, ככה לא נראות בנות כשיש במחזור חודשי. אז זה הפוך, זה לא נדבק, כאילו, צריך, א', צריך שיהיה בזה אמת, כאילו, צריך עוד פעם, קשור להיות איכשהו לעולם התוכן, קשור, עוד פעם, מהצד השני, אתה יכול להגיד, האם זה שבא לנו קפה בבוקר, סתם אני זה, האם זה שבא לנו קפה בבוקר, זה באמת בא לנו קפה בבוקר, או שהצליחו לשכנע אותנו עם השנים והפרסומות והזה, שבבוקר צריך לשתות קפה. לא יודע.
שאלה מאוד מעניינת על הכוח של סיפור, וכמה הוא מכתיב את המחשבה שלנו לגמרי.
אז
אני שנייה חוזר רגע לטמפונים, כי זה הזכיר לי פרסומת מבריקה שראיתי, שעושה בדיוק את מה שאמרת, הופכת את זה.
כן.
אתה מכיר את הפרסומת עם התי? רואים אישה, עכשיו פרסומת צרפתית, אישה בבוקר, לוקחת ותובלת טיון בתוך התי, ואז שהיא מוציאה את הטיון, שנייה לפני שהיא שותה, היא מגלה שהיא בעצם טבלה את הטמפון בפנים.
כן.
ואז המצלמה יורדת, ואתה רואה שיש טמפון גם שמשתלשל מהמקום שבו הוא אמור להיות. אז מצד אחד זה מעביר את הבלבול וההורמוני, ועזוב אותי עכשיו, אני לא בתקופה של לקפוץ. מצד שני זה אומר, זה כל כך נוח שאפילו לא תרגישי שהוא בתוכך.
וואו.
מבריק. שם גם הפתעה, גם הרביל, הגילוי הזה. עכשיו זה קצת דוחה בשלב הראשון, כן, אתה אומר, יש איזה טרנוף, אבל הטרנוף הזה הוא גם... הוא מדליק, עובדה שאני זוכר את זה, כן. ובוא נגיד, זה לא מוצר שאני משתמש בו באופן תדיר, כאילו משהו בסיפור נשאר. אני לא יודע אם זה אלטרנטיבה טובה יותר, אבל לפחות זה לא השקר הזה שאתה מדבר עליו, שלמכור איזה סיפור נורא יפה, של אישה במחזור שמשחקת כדורף ומדממת בכחול.
נכון, וכן יש משהו, אופה, יש גם עניין של טרנדים, או מה שעכשווי, אז כן יש משהו שיותר עכשווי, לדעתי בשנים האחרונות, באמת להתחבר לאמת, שכאילו קצת פחות חרטה, בהרבה דברים, כמו הקוקה קולה, נגיד, שיש בו בינינו הרבה עניין של חרטה.
מידה מסוימת של חרטה, כן.
אני חושב ששיח חרטה, זה סיפור אמיתי, עבדתי, אני לא זוכר אפילו איפה עבדתי פעם, אבל עבדו עם קוקה קולה או משהו, ולקחו אותנו לאיזה פגישה, באמת, לקחו את הטלפונים, סגרו את החלונות, סגרו את הזה, החתימו אותנו, NDA, מה שאתה לא רוצה, אמרו, תקשיבו, אתם בין הראשונים בעולם, קוקה קולה הולכת לעשות שינוי, כאילו, תתארגנו, והשינוי היה שהסלוגן של קוקה קולה היה Enjoy קוקה קולה, ואמרו לנו, מי עכשיו? זה קוקה קולה, Enjoy. אתה מסתכל ואתה אומר...
זה מעולה.
אוקיי, מה הבדל?
הפכת לי את הראש.
לא, לפעמים, אפרופו בעולם הפרסום וזה, יש הרבה חרת, אתה יודע, כאילו, מה, אוקיי, מה הבדל? מי ירגיש בהבדל? מי ירגיש שם לב? מה זה אומר? אני לא אוהב כזה דברים שלא... זה לא אומר כלום, באמת זה לא אומר כלום. אבל מצד שני, יש משהו, אמרת קודם על קורונה, יש משהו שאתה אומר, וואלה, אני אף פעם לא שותה קורונה, אבל אולי לפעמים בחופש, בים, בזה, אתה פתאום אומר עצמך, וואלה, אולי אני אקח קורונה כזה עם הלימון וזה,
כאילו... שיהיה לי תפרי מהטלוויזיה.
כן, אז פתאום זה כן פתאום מגיע, אתה אומר, וואלה, אולי אני שותה קורונה כזה, נכון? יש כזה... אז זה כן, לפעמים זה כן תופס.
אוקיי, אז בוא רגע ננסה לעשות פה פירוק אנליטי ככל האפשר למדיה השונים, כי בסוף פרסום הוא בכל מקום היום. יש גם את הפרינט, עדיין, גסיסתו של הפרינט, אבל זה עדיין קיים. יש בנרים, שזה סוג של פרינט. יש רדיו, שמשקיעים בזה הכי פחות לדעתי, למרות שיש שם פוטנציאל יצירתי מגניב. יש טלוויזיה, אתה עושה גם וגם וגם. ויש את הדיגיטל, ששם זה הכי מתפרע, ששם אתה באמת אלוף, ותכף ניקח דוגמאות שלך. מילה על איך מספרים סיפור בכל אחת מהפלטפורמות האלה, בסדר? בפרסום. אז נתחיל רגע בפרינט. האידיאל הוא תמונה אחת ששווה 1,000 מילים, זאת הקלישאה. אתה מאמין בזה? בר ביצוע?
תראה, קודם כל, יש משהו שככל שהמדיה כאילו יותר דלה דווקא, נגיד, כי בטלוויזיה או בסרט, אתה אומר, יש לך 30 או 60 שניות, ויש לך גם קול וגם תנועה וגם... ככל שהמדיה יותר דלה, זה מאפשר קריאטיב יותר מגניב בעיניי, וזה מכריח אותך לעשות דברים, אתה יודע, כאילו הקהילוצים הם טובים, ואתה כן צריך להעביר, אופן, הרבה פעמים הודעה טובה או שלט טוב, הוא שלט שמעביר סיפור, והוא מעביר סיפור בדרך כלל, או בשילוב של תמונה וכותרת, נגיד, סתם שקופץ לי לראש, אחת המודעות הידועות והטובות, רואים כזה מין המון המון שוטרים מתקבצים ומתחבאים מאחורי רכב פולקסווגן, כאילו במין קרב ירי כזה, אז יש, אתה יודע, שכאילו אמורים מתחבאים במכוניות, כולם מתחבאים מאחורי הפולקסווגן הקטנה, כדי להגיד שהיא מכונית מאוד בטוחה, כאילו.
נחמד.
תראה, קודם כל אתה צריך לעשות הפרעה, הרבה פעמים בפרסום, כמו שאמרנו קודם, צריך לעשות איזושהי הפרעה, משהו שכאילו מוזר, אוקיי? אז אם תחשוב זה שיש לך מין סוג של לונג שוט כזה, כן? זווית רחבה, אתה רואה כאילו את כל הרחוב, אתה רואה את כל השוטרים מאחורי מכונית אחת, כן? אתה רוצה לך מה קורה פה, ואז יש איזשהו שלוגן שמדבר על זה שלדעתי מילה היא טף, גם עניין של קופירייטינג, לדעתי משתמשו ב... טאף קאר או משהו כזה, כן? זה מגניב. אז זה מספר סיפור שלם, כאילו, נכון? אתה יש סיפור שלם בפריים אחד, כאילו. אז הרבה פעמים זה עובד מאוד מאוד טוב.
אז בוא ננסה רגע לפרק את המנגנון. אתה אומר הפרעה, זאת אומרת, תייצר איזושהי חריגה בעין. לפעמים, אני מניח שיש משחק בין התמונה לבין הכותרת, איזושהי סתירה או היפוך ביניהם.
כשעושים את זה לא טוב, אז הכותרת מסבירה את התמונה. זה נגיד דוגמה לא טובה. תמיד הייתה תרצה גרנות, היא הייתה, קראו לה, היא הייתה אמורה לקופרייטינג הרבה שנים, הלכה לעולמה לפני 10 שנים, אז היא תמיד הייתה אומרת, אל תראה לי רכבת, ותכתוב בכותרת שלא תאחרו את הרכבת. זה לא...
זה מיותר.
לא צריך גם וגם, כן. צריך שהכותרת והתמונה ישלימו אחת את השנייה, ודווקא בהרבה פעמים התוצרים הכי מגניבים בפרסום, נגיד הם יכולים להיות פרינט, כאילו. או שלט.
יש איזה משהו מבחינתך, נניח, חוץ מהפולקסווגן, בוא ניתן עוד דוגמאות, שזה הגביע הקדוש, משהו שהיית תולה במשרד?
יש לי דוגמה מעולה ישראלית, אני לא זוכר מי עשה אותה. זה קצת אולי מהפרסומות, אחר כך לדבר על זה, פרסומות שאנשי קריאטיב אוהבים, כי לפעמים יש בזה קצת חידת היגיון, כמו איפה יש מודעה שלוקח לך 2 שניות להבין אותה, וכשאתה מבין אותה, אז זה מאוד מכביל לך, אתה אומר, וואלה, בונה, זה כאילו, עבדתי על זה קצת. הייתה מודעה, לדעתי, בתחרות של לוח העיר, שראו כזה, אם אני זוכר נכון, נכון, יש את הרצפות סומסום האלה, ויש כל מיני כתמים כאלה לרצפה.
אוקיי.
והיה מין כתם כזה, ושהיה כתוב ליד זה, הארנב הזה נראה לך מוכר, או משהו כזה, אתה מכיר את הארנב הזה בעל פה, וזה היה פרסומת לתרופה נגד הצירות. כשהתובנה הייתה שכשאתה יושב הרבה מאוד זמן כאילו בשירותים, אתה כבר מכיר בעל פה כאילו את הכתמים של ה... אתה יודע מה התכוון?
וואו, זה מסובך.
אני, כן, אני כנראה, עכשיו חלק מהעניין זה יתפור את זה, אני לא זוכר בדיוק איך כתבו וזה, אבל זה כאילו, אבל התמונה הייתה כאילו הרצפת סומסום, אני לא זוכר אם ראו קצת מהקרמיקה של האסלה או לא, וכתבו על זה שכאילו אתה מכיר את הארנב הזה,
זה מגניב, כי זה מסובך, אבל בו זמנית, בגלל שזה מסובך, once פיצחת את זה, יש איזה עונג זיהוי כזה, וזה בלתי נשכח.
נכון, עכשיו הזיהוי עובד הרבה פעמים כמו סטנדאפיסטים, כלומר, הרבה פעמים פרסום טוב, זה יושב על אינסייטים, כלומר, למה זה מגניב, למה זה משעשע אותך, כי אתה אומר, וואלה, נכנסו לי לראש, גם אני, וואלה, כשאני הרבה זמן בשירותים, אני אומר לעצמי, בונה, אני כבר מכיר פה בעל פה את כל ה... זה אינסייט, אוקיי? זה סטנדאפיסטים משתמשים בזה כל הזמן, נכון? זה כל ה... מכירים את זה ש... אז כשיש משהו כזה, שאתה אומר, וואלה, זה... כן, גם אצלי זה ככה, זה מעלה חיוך, אז נגיד זה, אני זוכר, וזה מודעה ישראלית הייתה, אני לא זוכר מי עשה אותה, אבל זה היה...
ואפרופו, אנחנו מדברים פה, בסוף זה פודקאסט על סיפורים ועל סטוריטלינג, זה כאילו הכי קטן, זה חתכת תמונה ומשפט, אבל זה סיפור מאוד ארוך, וזה סיפור שכל אחד מאיתנו מכניס את עצמו אליו, וזוכר את הרגעים האלה שהוא תקוע בשירותים, כאילו זה באמת הכוח בתמונה והקיצה לספר סיפור.
ואז הרבה פעמים הרעיון בפרסום, קשה לעשות את זה, אבל בקריאיטיב טוב, הרבה פעמים אומרים לך, תקשיב, אל תתחיל מהמדיה. אל תתחיל עכשיו אם אתה צריך לעשות סרט או מודעה, תתחיל מרעיון, ואל תחשוב באיזה מדיה נעביר את זה. אני אתן לך דוגמה, נגיד עשיתי פעם סרט, מאוד מאוד קטן, זה סרט שהוא פוטאג' מוכן, מה שנקרא, מ-image bank כזה. ורואים, אני קצת, כשאני אספר את זה אני קצת ארוס, אבל תכף תבין, רואים איזה מין שפן כזה בגן חיות, ורק שומעים בוויס אובר, מישהו אומר, יונתן, תראה איזה שפן חמוד, איזה שפן, בוא נעטף את השפן, איזה חמוד, איזה חמוד, איזה חמוד, ואז עולה כותרת שאומרת, אם אתה לא תדע שאיזה ארנב, איך הוא ידע.
אוקיי.
וזה היה פרסומת לרשות הטבע והגנים.
חמוד.
עכשיו, רק להעביר את התובנה. עכשיו, התובנה היא אומרת, תקשיב, א', גם אנחנו לא יודעים להבדיל בין ארנב לשפן, ושתיים, התובנה באה ואומרת, בסוף אם אתה לא תדע, כן, אם אתה, אם אתם לא תטיילו, אתם לא תזה, אז גם הילד שלך לא ידע.
יצא לך ילד לא מטייל.
עכשיו, זה יושב על התובנה, אופה, למה זה זה? כי זה יושב על תובנה שאנחנו לא בדיוק מבדילים, וגם אנחנו קוראים לזה. ואז הצופה מסתכל ואומר, וואלה, כאילו, אבל ידעתי, בעצם אתה אומר עצמך, אבל בעצם אני יודע שזה ארנב. למרות שהיא לא הפריע לי.
או שלא.
לא, אנחנו יודעים, למרות שלפני שנייה לא הפריע לי שקראו לזה שפן. ואז אתה כבר צריך להתאים את זה לאמצעי המדיה, כלומר, שהרעיון יתאים לאמצעי המדיה. אני יכול להגיד לך, אתה איש רדיו, נגיד, אז אני הרבה שנים, נגיד, מה שפתח לי, מה שנקרא תיק העבודות, היה עבודת רדיו שעשיתי, אני גם מאוד אוהב רדיו. קיבלתי פעם בריף, נשבע לך, שהכותרת על הבריף, נסביר מה זה בריף, אנשים לא יודעים מה זה בריף.
תסביר במילה מה זה בריף, כן.
בריף זה, במשרד פרסום אתה מקבל משימה של מה צריך לפרסם, מה המסר, למי פונים וכל זה וכל זה, כדי לדעת איך להכין, ועל הבריף היה כתוב תעשו נס. זה, באמת, זה אמרו לנו תעשו נס. הבריף היה לחברת ביטוח ישיר,
שאף אחד לא שמע עליה קודם, קראו לה איחוד ישיר, מסתבר שהייתה איזה חברת בת של מגדל, וזה היה רק תשדירי רדיו, והמסר היה שהם הכי זולים בביטוח החובה, מבין כל חברות הביטוח הישירות, לא מסר מאוד קליט, כן? הם הכי זולים בביטוח החובה, מבין החברות הישירות.
אני כבר עושה בילדאפ למאזינים, הפיצור שלך פה הוא מבריק.
אתה מכיר את זה?
הוא נמצא באתר, אני ממליץ לכולם להיכנס לאתר של מרן, יש שם שלל קמפיינים שלך, ספר את זה, אבל זה באמת כמה פשוט ככה מבריק.
כן, צריך להגיד, זה לא הכל, זה לא, אתה יודע, לא
זה לא רק אני, יש אנשים,
אבל כן.
יאללה, יאללה, שלך.
ובעצם מה שעשינו, אמרנו, אוקיי, בוא נתקשר אמיתי, דרך אגב, נתקשר לחברות הביטוח המתחרות. נכנסנו לאולפן והתקשרנו לביטוח ישיר, לתשאל מיליון וכאלה. ביקשנו הצעה לביטוח רכב לביטוח חובה. ביקשנו לדגמים שידענו מראש שאנחנו הכי זולים. ואז הצד השני לא ידע שהוא מוקלט, ואז הוא אומר, לא יודע מה, נגיד את טויוטה, הוא אומר, זה 3,000 שקל. ואז אנחנו חלק מתשדירים, גם אני אמרתי, אתה תשמע, אבל בייחוד ישיר קיבלתי ב-500 שקל פחות. מה אתה אומר? ובגלל שידענו בביטוח החובה, חברות הביטוח לא אכפת להם, הם לא מתחרות על זה, זה כאילו הם מעבירות את הכסף למדינה או משהו, לא יודע איך זה עובד, לא אכפת להם את השיווקית, הם לא מרוויחות על זה כסף. ואז הוא אמר לי, אני אגיד לך את האמת, תעשה שם. כן, אפילו המתחרים מודיעים. תמיד זה כאילו... ואז בעצם גרמנו למתחרים שלנו להגיד, תעשו אצלנו. ודווקא למתחרים, הם היו ישרים דווקא, ואמרו, שמע, אני אגיד...
ובזכותך הם איבדו את העבודה שלהם שבועיים אחר כך.
אז זהו, הקטע המדהים הוא שלקח הרבה זמן עד שהם הפסיקו, כלומר, היינו צריכים אלף להכין את זה כל חודש מחדש, כי כל חודש מחדש זה משהו של משרד האוצר, וזה היה צריך כאילו עושים את השוואת מחירים. כלומר, זה לא שיכולת לעשות פעם אחת ולשדר את זה לנצח, ולקח להם די הרבה זמן עד שהם התחילו לתדרך את הסוכנים שלהם.
כשמתקשר מישהו שמדבר על איחוד ישיר, אז פשוט תנתקו את השיחה.
כן, או טענו תשובות מתחמקות, לקח הרבה זמן, אבל יותר קשה להוציא את זה.
אז זה רדיו, ובוא נגיד רדיו באופן כללי, בפרסום, למרות שאומרים שהפרסום ברדיו עובד, זה חתיכת פיצוח, כי יש לך חוש אחד כל כך משמעותי, דיברנו על מיתוג, דיברנו על פיל ועל וייב של פרסומת שאתה מנטרל אותו, ולי יש לפעמים תחושה שהמון חברות עצלניות, או משרדי פרסום עצלניים, אומרים, אוקיי, יש לי כבר קמפיין בטלוויזיה, שם הרי שמתי את המיליונים, או כמה שזה לא עולה, אני אעשה איזה copy-paste, אני אקח את הקול של אותו שחקן, שיקריא איזה משהו, הם כאילו בכלל לא משחקים בכוח של המדיום. מה שאתה התגמת עכשיו זה משהו שלא עובד טלוויזיה, ועובד רדיו.
כן, אז יש לרדיו שני דברים. אחד, אתה יכול להגיד, או שאני אעשה הפרעה ברדיו, ואז הפרעה באמת באמצעות קריאיטיב, סיפור מגניב, בדיחה, לא יודע מה, שזה באמת החלק יותר קשה. אבל רדיו הוא גם מה שנקרא מדיום אגבי. הרבה פעמים אנחנו שומעים אותו במגבי למשהו. ולפעמים אנחנו הפרסומאים מנצלים את זה, כי אתה לא באמת, אתה לא באמת יושב ומקשיב לרדיו ומדווח עצמך שאתה מקשיב. ואז למשל, מה זה ג'ינגל? ג'ינגל זה נכנס לך לתת מודע, אתה שומע, ויותר מזה, זה אחר כך אתה תשר את זה לעצמך בראש, כלומר אתה משדר לעצמך את הפרסומת בראש.
היה לו מזמן את הקמפיין של דיסקונט, שזה לא ג'יין בורדו, אבל זה נשמע כמו ג'יין בורדו.
נכון.
זה היה שיר לפלייליסט.
נכון, ואתה שר את זה אחר כך בראש, ואתה בעצם שר עצמך פרסומת בראש. אז פעם אחת זה שהרבה פעמים זה נורא רפטטיבי, וחוזרים וכאלה, ואז אין בזה הרבה קריאיטיב, אבל זה, בגלל שזה בתת מודע, זה חודר איכשהו, אבל זה לא הדרך הכי אינטליגנטית לעשות קריאיטיב, או שבאמת אתה עושה, משתמש ביכולות של המדיום כדי...
לא, אתה הזכרת את שיחות הטלפון, נראה לה ממפעל הפייס.
כן.
קלאסיקה. נהדר, אתה מדמיין את הטלפון אליך, בטלוויזיה זה מרגיש פרסומת לא מושקעת, ברדיו זה המקסימום שאפשר לעשות, יש קמפיין, אני לא יודע אם שמעת אותו, מבריק בריטי לפי דעתי, לנושא לא נעים, אלימות נגד נשים, וקורא לאנשים לדווח, והם אומרים שם, זה משתמש בסאונד, אומר, ככה נשמע צליל של מריבה בבית השכן, ואז אומרים, ככה נשמע אטלסת נשברת. This is a woman being punched in the face. This is a woman's fingers being trapped in a door. ואתה שומע, ככה נשמעת אישה שסוגרים לדלת על האצבע. ככה נשמעת אישה שמתגלגלת במדרגות. To stop the sounds, call 0800-5877-332. אתה רוצה שהסאונד הזה יפסיק, נכון? צלצל. עכשיו, אתה באמת חווה איזושהי חוויה של... הותקפת כרגע על ידי הרדיו, אבל זה באמת אמור להצמית אותך ולשתק אותך. יש שם עבודה נורא נורא יפה עם סאונד, כי הם מבינים שהם ברדיו.
זה קריאטיו של סאונד. יש משהו שהוא דווקא דעתי, הוא סרט, אבל גם היה יכול לעבוד ברדיו, שאתה שומע, אני יודע מה, 20 שניות של טלה של שעון מעורר בבוקר. כאילו, טלה, טו, 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 זה נורא מעצבן, דרך אגב. אפרופו הפרעה, כן, אנחנו מייצרים הפרעה. פתאום אתה שומע 20 שניות של שעון מעורר ברדיו, ורק אחר כך אומרים לך שזה פרסומת ללוטו, כי אם תמלא לוטו, יכול להיות שזה פעם אחרונה בחיים שתצטרך לשמוע את הרעש הזה.
נחמד.
אוקיי? אז כן, אז יש פה שימוש ב... אז כן, אתה צריך להשתמש ברדיו.
יש פה גם את הפאנץ' ויש פה את התובנה ויש את כל מה שדיברת עליו.
ויש פה הפרעה וכל זה. אני שוקל לספר לך את סיפור הראלה שלי, אבל נראה לי זה...
זכית?
בזמנו כשהראלה, הם עברו ממשרד פרסום אחד למשרד פרסום שבו אני הייתי, ויצא לי ללכת להקליט עם הראלה. עכשיו, חשוב לי להגיד שזה לפני שהראלה נהייתה מה שנהייתה. כלומר, הם עשו את התשדירי רדיו האלה, וזה לפני שזה. ואז הלכתי איתה להקליט, ותמיד אני אוהב לשאול מה התגובה של אנשים כשהיא מתקשרת אליי, מישהו אומרת שלא מדברת הראל למפעל הפייס. לפני שהיא פעם נהייתה זה, מה רוב האנשים אומרים?
מה רוב האנשים אומרים?
שתי תגובות. אחת, תגובה אחת אמרה, הייתה, אוי, מעולה שמתקשרת, בדיוק רציתי להתקשר לבטל. זה אחד. ושתיים, זה לא תודה, אני לא צריך עוד מנוי. למה? כי מסתבר שמפעל הפייס... היום מתקשרים המון לאנשים כשכבר יש להם מנועים, כי אומרים, אם הוא מספיק אידיוט כדי לעשות מנוע אחד,
יאללה, עוד אחד.
כן, אתה מבין, כאילו, יש אנשים נגיד כמוני וזה, שבחיים לא יעשו נגיד איזה, אבל מי שעשה, בוא נמכור לו, אולי נולד לו עוד ילד, עוד משהו, בוא נמכור
נמכור לו יחידה בקלאב הוטל.
כן, זה אומר, זה קהל שיותר קל למכור לו עוד אחד. עכשיו, יכול להיות שהיה מצב שהייתה תקופה שהם הגזימו, אז הם עושים הרבה טלמרקטינג כזה. ואז הם אומרים, לא, לא, תודה, אני לא צריך עוד מנוי. עכשיו, איתה צריכה לספר להם שהם זכו, כאילו. אבל היא לא יכולה לספר להם לפני שהיא מעמדת שהבן אדם הוא הבן אדם. ואז הייתה שואלת את השם שלו וכל זה, והדבר המגניב, הדבר האחרון המגניב, הוא שהייתה נורא בלחץ, כי מפעל הפייס, גם המון אוהבים לתבור אותם, כי יש להם כסף, יש להם כסף, וזה הייתה נורא בלחץ, אסור לה לטעות, אסור פה, אסור שם. דרך כלל, זה משהו פסיכולוגי נורא מעניין. התקשרה לבן אדם פעם אחת, והיא בישרה לו שהוא זכה במשהו כמו זה 500,000 שקל. והוא לא האמין לה, אתה הרבה פעמים שאתה זה, לא, אני כן, והיא אומרת לו, וזה המספרים שלך וזה, לקח לה חצי שעה לשכנע אותו שהוא זכה ב500,000 שקל, שוב אני מזכיר, זאת לא הראה לה שכולם מכירים, סגרנו את השיחה, פתאום היא מחבירה, מחליפה צבעים, היא אומרת, אני לא מאמינה, התבלתי ברשימות, הוא זכה באוטו.
די.
שנגיד 100,000 שקל. עכשיו, לך תשכנע, זה כזה דן אריאלי כזה. הבן אדם לפני 10 דקות לא היה לו כלום. עכשיו הבן אדם יש לו 500,000 שקל ביד.
ברור.
עכשיו אתה הולך לקחת לו 400,000 שקל.
זה מה שדן הראלי אומר שאנשים יותר כואב להם להפסיד 100 דולר מאשר שמחים להרוויח 100.
עכשיו אתה צריך לשכנע אותו שהוא לא זכה ב500,000 שקל, הוא זכה ברכב. לא יודע איזה שברולט או משהו כזה, אבל לא יודע, 100,000 שקל, 120,000 שקל. הוא מבחינתו לא זכה בזה.
איזה יום מבאס.
הוא איבד 400,000 שקל. עכשיו היא כבר ישר פוחדת שהתבעו, כי הם יכולים להגיד מה זה, עוגמת נפש. הרגע שחשבתי שאני זכיתי עם 500,000 שקל. טוב, ברחנו מהנושא, נכון?
לא חד, אבל זה סיפור טוב, אתה מבין מה זה חשוב?
כן.
הנושא הוא סיפורים, זה בסדר.
פרויקט הגנום הסיפורי. נועם פיינהולץ מחפש את ה-DNA של הסיפור המושלם. והפעם עם ערן פחמן, על קופירייטינג וסיפורים שמוכרים.
אמרת קודם, זרקת במשפט, זה קמפיין של קמפיינרים. כאילו זה כמו בבדיחה פרטית כזו. וזה, יש לפעמים תחושה בטלוויזיה,
כן.
דיברנו על פרינט ודיברנו על רדיו, יש תחושה בטלוויזיה שהסיפורים כל כך מסובכים, כל כך רחוקים מהמוצר, שאתה אומר, אוקיי, ראיתי עכשיו סרט נחמד, אפילו היה לי מצחיק, דבר איתי עוד 3 דקות, אין לי מושג מה הם פרסמו.
באמת, עדיין יש כזה...
אתה לא מרגיש את זה? זה רק אני כהדיוט?
א', אני מרגיש שאתה תפרוך. אני מכיר את האמירה הזאת, בעיניי היא פחות נכונה לשנים האחרונות. יש איזשהו תהליך שעובר על הפרסום, שהוא נהיה באמת הרבה פחות מתוחכם, הרבה פחות סיפורי.
הרבה יותר קונקרטי.
יותר קונקרטי. חלק מעניין, תראה, חלק מעניין, נגיד, ברשתות החברתיות, הוא שאתה חייב די לראות את המסר בהתחלה, אוקיי? בטלוויזיה המסחרית, ועוד לפני שאפשר היה לדלג על פרסומות, אז היה מין הסכם כזה שאתה חייב לראות פרסומת, ואז נעשה לך 20 שניות סיפור נורא מגניב וזה וזה וזה, ובתמורה לזה שאתה מקשיב לנו בסוף, נתן לך 10 שניות של דבר המפרסם, מה שנקרא. ואז אפשר באמת את הסיפורים האלה שהם נורא מורכבים וזה וזה, ובסוף יש הפתעה, או בסוף יש איזשהו מסר, אתה כן מבין, לא מבין וכו'. היום, נגיד ברשתות החברתיות, אתה חייב להתחיל עם המסר די בהתחלה, כי הרוב לא החזיקו את ה-30 שניות, כלומר, ואז בתוך הגלילה, אם כבר הצלחת את פוסטם ל-5 שניות לזה, אתה כבר, אתה הרבה פעמים רוצה להעביר את המסר, כי אם לא, הם הלכו לראות.
אנחנו מכירים, אתה יודע, אפילו ביוטיוב, ששם אתה כאילו, אתה אמור לחכות לפרסומת. זה הפרסומת שהכי קל להכיל אותה, כי אני בדודה לקראת הסרטון שבחרתי לראות, זה יוטיוב, זה לא קופץ אליי, עדיין יש את הדלג על המודעה.
נכון.
אני צריך להילחם באינסטינקט ללחוץ עליו.
ואז הסרט צריך להיות, או שהסרט צריך להיות כל כך מגניב, כדי שאתה תמשיך לראות אותו.
או שהוא כל כך קצר.
כן, או שלפחות נעביר, אנחנו נגיד, אוקיי, אם הוא דילג אחרי כמה שניות, אז לפחות ב5-6 שניות האלה, לפחות תצטרך להעביר אותו מסר הפרסומי, כאילו משהו נקלט, שם של המותג, משהו נקלט, ואז זה מייצר בעצם הפוך ממה שאנחנו רגילים, כי בדרך כלל אנחנו בסיפור, אתה בונה איזשהו מתח, איזשהו קונפליקט, איזשהו משהו, ופה אתה, הרבה פעמים כבר ב5 שנות הראשונות, אתה צריך להעביר את המסר.
יותר מזה, יש טרנד חדש, של פרסומות ב6 שניות, שבדיוק כן. יושבות, קצרצרות כאלה ביוטיוב.
זה נקרא במפרים.
שזה משוגע. איך אתה ניגש לזה בכלל? אתה אומר, יש לי 6 שניות, זה הקנבס שנתנו לי.
כן.
יש לי כל מה שדיברנו קודם, אני רוצה הפרעה, ואני רוצה את ערכי המותג, ואני רוצה איזשהו פיל, ואיך עושים את כל הדבר הזה בפאקינג 6 שניות?
קודם כל, מגבלות הן טובות ליצירתיות, זה לא להפך. תגיד לאנשים, תקשיבו, לא יודע מה, תכתבו סרט, מה שאתם רוצים, תמכרו לי את המאסטיק הזה. או שתבואו ותגיד לאנשים, תקשיבו, אני רוצה שתמכרו את המאסטיק הזה, ויש לכם רק 10 שניות, אז אתם חייבים להשתמש במילים צפרדיה, ארנק ולא יודע מה, ודיזינטריה, ויש פה, לא יודע מה, סוללה של אפרונות שחייבים להיות בה. אתה מבין שבהכרח יצא לך כאילו משהו יותר מגניב, יותר, המגבלות הן טובות לקריאיטיב, וגם מבחינה הזאת, זה כמו חידה כזאת, זה כמו אתה אומר, אני אשתמש במגבלה כדי לעשות משהו יותר מגניב, ואז כשאתה חושב על זה, אז יש 1,001 רעיונות, ובאמת יש הרבה מאוד דברים טובים שעשו
דווקא, יש דברים נפלאים בשש שניות.
במסגרת השש שניות, הבמפרים האלה.
רגע, אבל עכשיו הדלקת אותי. אני רוצה לדבר רגע על טכניקת עבודה. כי אתה אומר, מגבלות מחזקות ומחדדות יצירתיות. זה אומר שאתה לפעמים, כתרגיל לעצמך, אפילו שאומרים לך, פרי סטייל, תשתולל, אתה אומר, בוא נראה מה אם אני אשים לעצמי מגבלה, או שאתה לא כזה קשוח עם עצמך.
יש טכניקה כזאת, אני פחות עובד בטכניקות. יש טכניקה כזאת, יש כל מיני טכניקות של, שאתה יכול כאילו להגיד רגע, אני אשים לעצמי מגבלות, או אני עושה כל מיני תרגילים כאלה שיכולים להביא קריאטיב יותר טוב. אני מודה שאני אישי פחות עושה את זה, אולי אני עושה את זה בצורה יותר אינטואיטיבית, ואני לא צריך את זה, אבל הרבה פעמים יש לך מגבלות אמיתיות. נגיד אני היום בתור עצמאי, נגיד אני פחות עובד עם תקציבים מאוד מאוד גבוהים, ואז אתה צריך לחשוב, למשל תקציב הוא מגבלה, וגם הבריף הוא מגבלה, בסופו של דבר, בסופו של דבר פרסום טוב, ולכן יש גם ממש מעט פרסומים טובים, הוא פרסום שמצד אחד יודע להגיד משהו מאוד 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 מדויק, אתה צריך באמת, אתה צריך להגיד מסר מאוד מדויק לאנשים מאוד מדויקים, להיות סופר 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 מדויק, ומצד שני את הדבר הנורא מדויק הזה, להגיד בצורה מאוד מאוד קריאטיבית, מאוד מאוד יוצאת מהקופסה, מאוד מאוד שונה. והשתי יכולות המתנקשות האלה, גם אחד להיות נורא מדויק וגם נורא קריאטיבי, זה סקיל שהוא יחסית נדיר.
תקשיב, אני רוצה לקחת אותך לדבר שאתה עשית, זה בדיגיטל, בסדר, העולם החדש הזה שבו אפשר לעשות הכל ולספר סיפור על פני כמה פלטפורמות, בעיניי זה פשוט מבריק גם לתקופתו, אבל עד היום, וזה היכולת לספר למישהו סיפור, בלי שהוא יודע שהוא חשוף עכשיו לסיפור, אני לוקח אותך לדאוס, ולסיפור של סדרת הנוער הזו, אז קודם כל תזכיר במילה מה זה הסדרה,
כן.
ומה עשית שם. כי נדמה לי שאני מניח שאתה גאה בזה, אם לא, אתה צריך להיות גאה בזה.
כן, כן, אף זה, באמת זה היה מזמן. במקרה הוא, אני באמת הייתי מנהל צוות קריאיטיב שעשינו את זה. הייתה פעם סדרת נוער ב-YES. זו הייתה סדרה על איזה מין מחשב על כזה, שנהיו לו כוחות מעבר, והוא נהיה אנושי כזה, והוא משתת על העולם. לא ראיתי מעולם פרק של הדבר הזה. מקבלים את זה בבריף שוב. ואז אנחנו צריכים בעצם לפרסם ולייצר איזשהו הייפ לקראת הסדרה. ואז אמרנו, אוקיי, בואו ננסה, לא לדבר על יס, לא לדבר, בואו ננסה לדבר על המהות עצמה, על עולם התוכן של הסדרה, בואו ננסה להמחיש מה קורה כשמחשב מקבל איזה כוחות על הבני נוער. ומה שעשינו, שהיה מאוד חדשני בזמנו, היום זה לא נשמע כזה חדשני, זה שעשינו מין קמפיין בנרים הכי פשוט, שזמין לבני הנוער, אמרנו להם, יש איזו הקרנה של איזה משהו עם עוז זהבי, אני לא זוכר, עם כוכבים כאלה שאתם אוהבים. אם אתם רוצים לבוא להקרנה, אז יש פה מין כזה שאלון כזה שטענו עליו, וזה הגרלה, בלה בלה בלה, ואז הם לחצו, ושאלנו אותם מה השם שלכם, איפה אתם לומדים, כל מיני שאלות כאלה שהם כאילו נראות שאלות איזה, והם שלחו להגרלה. וזהו, שכחו מעניין. שבועיים אחרי זה, אותם אנשים שמילאו את הדברים האלה, התחילו רק הם לקבל בנרים שהופנו אליהם אישית. ופתאום הופיע בנר שאומר, שלום נועם, נכון שאתה גר בפתח תקווה? נכון שאתה, לא יודע מה, של החברה הכי טובה שלך קוראים אפרת? ומין טיזר כזה, דאוס, בקרוב המחשב, לא זוכר מה היה שם זה. וזה היה בשבילה, א', זה היה מיינד בלואים בשבילהם, כי כאילו, מה זאת אומרת, מאיפה המחשב פתאום, אני גולש בוויינט או בוואלה, פתאום הבאנרים יודעים את השם שלי, וזה זה כאילו, א', זה באמת העביר, אתה יודע, הרבה פעמים כמו שאומרים, אל תגיד שאתה מצחיק, תצחיק אותי, כן? אז כאילו, אז גם פה, אתה אומר, אל תדבר על זה, תהיה המחשב שמשתת על העולם.
זאת אומרת, אל תדבר איתי על דיסטופיה של פחד, תפחיד אותי.
כן.
כנער.
הם חשנו להם מה זה מחשב שמשתלט על העולם, וזה היה מאוד מאוד מגניב, מאוד אפקטיבי. ישר היה שיחות, זה היה לפני עידן לפייסבוק, שיחות וזה וזה. הבעיה היא שההורים של החבר'ה האלה נלבו, לא נלבו, נלחצו. כי הם לא הבינו שרק הילדים עצמם רואים את הבאנר הזה, כי הבאנרים האלה מבוססים כמו שהיום מבוסס על כל עולם הריטרגטינג, על זה שאני שותה לך פיקסל לך בבראוזר שלך, ואחר כך אני מתאים לך פרסומות אליך, זה לא משהו שהוא חשוף לכולם. ואז נלחצו, עוברים את טלפונים, והקמפיין ירד באיזשהו שלב.
אבל גם זה לא בטוח שזה רע.
כן.
זה מייצר באז ומייצר רעש, וכותבים על זה בטח בכל מיני מקומות, על הקמפיין שהלך רחוק מדי.
כן.
זה טוב לנו.
זה טוב שוב, וגם לי יש לי קצת אשמה שאני אחד שאוהב לעשות פרובוקציות, אבל בעיניי, התנאי ההכרחי זה שהפרובוקציות יהיו רלוונטיות. א', חדשות, לא עוד פעם תראה לי בחורה ערומה וזה בסדר, זה עובד, אבל ראינו, כאילו שיהיה משהו חדש, מבחינתי, חדש, גם יכול לזעזע, אני כאילו, אגיד משהו שלא הצלחת, לא יודע, אתה תעשה תשדיר רדיו עם וגנר, כאילו סבבה, האם זה משרת את ה... לא, אתה רוצה, המוצר שלך רוצה להגיד...
כאילו שמישהו יזהה היום שזה וגנר.
לא, אני אומר, אבל סתם, אני אומר, אין לי בעיה, תעשה פרובוקציה, כי המסר שלך, כי יש לך מכונית גרמנית, ואתה רוצה להגיד שבסוף אין כמו הגרמנים. סתם, אני כאילו... אז סבבה, אז תעשה כדי שדברו למה שמו וגנר ויהיה דיון על זה, זה רלוונטי, כאילו. אז צריך להיות רלוונטי, במקרה הזה זה היה מאוד רלוונטי. אז אם פרובוקציה או הפרעה היא רלוונטית, היא צריכה להיות רלוונטית גם למה שאתה מפרסם, וגם לטון ושטל שלך, כלומר, איזה מין מוצר אתה, איזה מין מותג אתה, אם אתה מותג שמרן, אם אתה בנק, זה לא בטוח שאתה עושה פרובוקציה. אבל אם אתה סדרת נוער מגניבה לילדים, אז יכול להיות שאין לך בעיה עם זה, כאילו.
עושה רושם שכל חברה שהיא העלתה את קמפיין הקורונה שלה. זה או תודה ל, תודה לאלה ולאלה ולאלה, או אנחנו לא יכולים לראות אתכם ואנחנו מתגעגעים, אז נגיע אליכם הביתה. זה כאילו אימור בטוח, בוא נרכב על הקורונה, זה לא קמפיין נצחי של טעם החיים, זה קורה עכשיו משהו, בוא נרכב, ניקח על זה טרמפ. מצד שני זה כל כך צפוי, לא?
כן, זה הרבה פעמים חלק מה... תראה, בפרסום, אם אתה עושה כמו כולם, אתה נבלה עם התרש לבן, כאילו. אתה עושה את הדבר הקלישאי, אתה כמו כולם, אתה הולך לאיבוד. צריך להגיד שכמו שאתה יודע, בקורונה, בהרבה דברים, זה היה בשבילנו פעם ראשונה, אף אחד לא ממש יודע מה לעשות וכו'. אז הרבה פעמים עושים, אתה יודע, אתה עושה כמו כולם, כי אתה עושה את הדבר הראשוני יחסית.
אבל אז כל הפרסומות נראות כמו זום, וכל הפרסומות מתגעגעות ואומרות תודה.
נכון, ואז, שוב, גם פה, איך עושים קריאיטיב יותר מגניב בזום, כשזה לא דווקא הטכניקה, אלא למשל, בעיני אחת הפרסומות הכי טובות שנעשו, הייתה פרסומת, עוד פעם נדבר על מפעל הפייס, במקרה הזה זה הייתה פרסומת של הלוטו, יש להם סדרה נפלאה, שמתעסקת בזה שיש אולי מיליונרים, זה נקרא חשדנים, כן? יש אנשים שאתה יכול לחשוד בהם שמיליונרים, כי זה אנשים שמזמינים מים מינרלים במסעדה ולא מים מהברז, או מרשים לעצמם לקחת מהמיני בר במלון, ואז הם עשו מין שיחת זום בין ארבעה אנשים, וזה היה בתחילת הקורונה, והיה אחד שהיה לו טונה שנייר טועלט, והוא כזה טבל
באלכוג'ל. וים של אלכוג'ל, נכון.
כן. ועד יש את הרגע הזה שמסתכלים כזה, וכאילו יש את השנייה הזה, שאתה אומר, בונה, מאיפה בן אדם יש כל כך הרבה, הוא, בטח, הוא בטח מיליונר, כאילו. אז זה שירת, אוקיי, זה ממש שירת את זה בצורה יפה. ואם זה רק טכניקה שהיא תירוץ לאי אפשר לצלם, אז זה עובד פחות טוב.
הדבר הכי מבריק שאני ראיתי עכשיו על הקורונה, קמפיין באיטליה לפי דעתי, של ברגר קינג, לא יודע אם ראית את זה, של המבורגר שעוזר לשמור על ריחוק חברתי.
עם הבצל.
כן, עם פי שלושה בצל, וככה נתרחק אחד מהשני. מגניב, פשוט, חומר גלם בסיסי.
הם הוסיפו לזה עוד משהו, אתה מכיר את הכתרים האלה של הברגר קינג?
כן.
אז הם עשו עכשיו כתרים שיש לזה קוטר של מטר, אתה הולך עם כובע שפיזית אי אפשר להתקרב אליך.
גדול.
אתה מבין? כאילו את הכתרים.
אבל זה הומור, וזה לקחת את שוב, את השפה המותגית, ברגר קינג באופן כללי, הפרסומות שלהם נגיד הן פרועות, ומצחיקות, והן כל כולן יושבות על הפרעה ועל לתקוע בעין של מקדונלדס ברוב הפעמים.
כן.
אז יש איזה משהו ששומר על הווייב הזה.
אחד הדברים המקדימים שנעשו בקורונה, אפרופו מגבלות, נגיד בגלל שאנשים לא יצאו החוצה ולא ראו את השלטי חוצות בארץ, נגיד רוב השלטי חוצות היו ריקים, למרות שלדעתי סטודנטים עשו את זה, אז הם עשו את זה עבור נטפליקס, שכאילו שמה ספוילרים על שלטי החוצות כדי שאנשים לא יצאו החוצה. כי מי שיצא החוצה יראה ספוילרים לסדרות.
מגניב.
אז כאילו זה דרך לתת אנשים להישאר בבית.
תקשיב, נתנו פה המון דוגמאות, גם לדברים טובים, גם בקטנה של דברים שהם אולי לא עבדו משהו. אתה באמת עוקב אחרי העולם הזה, גם פעיל בו וגם עוקב אחריו שנים. יש איזה סיפור אחד, איזה קמפיין אחד, שכואב לך עמוק בפנים שלא אתה חתום עליו? משהו שמבחינתך הוא הגביע הקדוש של איך מספרים סיפור בפרסומת?
לא יודעת ככה, זו שאלה מאוד גבוהה. אני אסוציאטות, אני אספר לך פרסומות שאני מאוד אוהב. דווקא אני הרבה פעמים מאוד אוהב פרסומות קטנות. כי שוב, כמו שאמרתי קודם, עם המגבלות, דווקא פרסומת קטנה זה מכריח אותך. יש פרסומת שרואים, דעתי זה ילד, לא יודע, ילד שוכב במיטה, הוא כאילו עם עיניים עצומות, ומגיע אבא שלו, נותן לו כזה, מלטף אותו במוח, נותן לו נשיקה כאילו, ואז הילד לוחש, "Good night, mommy." וזה פרסומת לסכין גילוח.
מצוין.
עכשיו אתה מבין, נכון? עכשיו זה, גם אפשר לראות את זה, כאילו, כי זה נורא כזה, "Good night, mommy." איזה דרך נפלאה להגיד כאילו כמה הפנים שלך חלקות, נכון? כאילו,
מקסים.
אז זה, וואלה, זה נגיד דוגמה בינה לפרסומת גאונית, דווקא כי זה קטן, אתה מבין? דווקא כי זה לא הפרסומות, הבו, זה כאילו, הנה, משהו קטן, חכם, וכאילו אתה אומר, בוא נה, זה, אז כאלה דברים אני אוהב.
טוב, אז האמת שמכל הפרקים של הפודקאסט הזה, זה באמת הסיפורים, בקפסולות הכי קטנות. זה לפעמים במשפט, זה לפעמים בתמונה ומשפט, זה לפעמים בשש שניות, אבל כמו שלמדנו ממך, זה לא פשוט, וזה לא מסתכם במה שהיה פעם, אוהבים לקניקיות, או טוסטר משולשים, רק היום ומחר ועד סוף השבוע. זה עולם הרבה יותר מורכב,
זה
הרבה
יותר משוכלל. זה גם לא חייב להיות, זה יכול להיות נורא קצר, זה יכול להיות נורא ארוך, זה חלק ממה שכיף כאילו, נגיד אומר לך תקשיב, אף אחד לא יראה פרסומת ארוכה, ואז אני יכול לראות לך פרסומות באמת של 4 דקות, של 10 דקות, שאתה יושב ו וצופה, כלומר, באמת, אין פה חוקים, יש, אתה יודע, מה הרוב, אבל יש גם פרסומות ארוכות, יש גם, כאילו, כל מה שאסור, לפעמים, כאילו, עובד. נגיד, אחד הדברים שהרבה פעמים, אתה יודע, אנחנו כפרסומים, הרבה פעמים צריכים להגיד ללקוח, אי אפשר להגיד כמה מסרים בבת אחת, אנשים לא הקלטו.
נכון.
ואז יש פרסומת שהיא כאילו הורסת לי, כי יש פרסומת שאומרת כמה מסרים בבת אחת, בדרך גאונית, כאילו, שאתה אומר, הנה, הם הצליחו, זה אולי כן אפשר. זה פרסומות של קומקאסט, זה כזה מין חברת, אתה אומר, זה קומקאסט, נראה לי זה כאילו מין חברת כבלים אמריקאית כזאת, או שזה סטרימר, מהעולמות האלה, שכל הפרסומות זה כמו שעשוען של ג'פרדי כזה, כמו שחק אותה וזה, וכל הפרסומות שואלים אותו שאלות על המסר של, עכשיו הוא נמצא, זה נראה כמו שנות ה-80 כזה, אתה יודע, כזה הכל אורות מין כזה פירמידה, הוא בשלב הגמר, אורות מעבבים, ואז שואלים אותו, כאילו, מה חברת הזה הכי טובה שלא נתקעת לעולם? והוא צועק את התשובות, שהוא במתח. ועכשיו, כשאתה שאלות, והוא צועק את התשובות, כאילו, בסוף הוא זוכה בפרס, באמת הוא אומר 9,000 מסרים, ואתה רואה את זה, כי זה כמו לראות את השלב האחרון בשעשועון, ונגיד זה עובד, למרות שבאמת בשום שיטה אחרת, אי אפשר להגיד כמה מסרים. אז לפעמים זה מה שנחמד, כי בסוף הכל אסור, הכל מותר, כאילו, זה מה שכיף.
מרן פחמן, קופירייטר, פרסומיים, מומחה לפרסום, מגיש הפודקאסט איר קצ'ר, תודה גדולה. שהכנסת אותנו לעולם שלך.
בכיף.
ואני אגיד שבגדול זה באמת עולם שכולנו חשופים אליו מאוד, אבל לא תמיד מבינים את המכניקה שלו, אז ככה ראינו קצת מאחורי הקלעים.
אני רק רוצה להגיד משהו אחד, שרוב האנשים שתשאל אותם פרסומות, הם יגידו שהפרסומות הם חרה. ורוב, והתחושה גם, כי אני חושב שהרבה פעמים אנשים אומרים, בוא נה, יושב בן אדם, חרטט עכשיו שעה, בוא נה, בסוף הפרסומות שאני רואה בטלוויזיה, זה פרסומות שאני יכול להמציא תוך שתי דקות, נכון? כי אתה אומר, זה נורא בינוני, זה נורא בנאלי, תמציא שתי דקות, כולם משאים אותו שטנץ, מה הוא מבלבל את המוח, כאילו? אז א', זה לא שיש ביטוי כזה שאומר שזה לא שאנשים לא אוהבים פרסומות, הם לא אוהבים פרסומות רעות. פשוט רוב הפרסומות הם לא פרסומות טובות, אבל פרסומות טובות אנשים מאוד אוהבים לראות, כאילו. אתה זוכר שפעם גם היה תוכניות כאלה שהיו משדרים פרסומות טובות מחול, כי פרסומות טובות אנשים מאוד אוהבים לראות, ומי שיודע לייצר, או מי שמתעסק ולייצר פרסומות טובות, זה תענוג אדיר, זה מקצוע מאוד מאוד כיף, כאילו.
זאת אומרת, בחלום שלך זה קצת כמו פלייבוי, כמו שהמאמרים הם תירוץ, לפעמים הסדרה היא תירוץ, אתה מחכה קודם כל הפרסומות?
אם יש פרסומות טוב, אופה, אם יש פרסומות ממש ממש טובות, אז כן, נגיד הסופרבול זה דוגמה טובה לאירוע
למי אכפת מפוטבול.
כן, אנשים שמחכים לפרסומות, כי יש פרסומות טובות, אבל רוב הזמן אנחנו יודעים שהפרסומות הן לא משהו, אז ככה אנחנו מתייחסים אליהם.
ובנימה אופטימית זו, כן. שוב תודה מרן,
בכיף.
אתם על פרויקט הגנום הסיפורי, ניסיון לפצח את ה-DNA של סיפור טוב כל פעם בעולם אחר. אני נועם פיינולץ, ניפגש בסיפור הבא.
יאללה, ביי.